אתם על מקשקש, פודקאסט שמדבר איור, חלק ב' עם אולג מילשטיין. אז היינו בתקופת הלימודים, ואולג דיבר בדיוק על הפרויקט גמר שלו. בוא נמשיך.
פרויקט גמר. פרויקט גמר אין מה כל כך לדבר עליו, כי כאילו זה היה קשוח. זה התחיל מזה שבניין הזה של בצלאל, כאילו מי שבנה אותו, הוא כאילו הכי לא בנו לפיקסל ארט. אז באותה תקופה כבר בשנה דלית הייתה לי מצלימה של קנון, שיורים שלי קנו לי ליום הולדת, מצלימה מדהימה. ועשיתי איזה 300 צילומים של הבניין של בצלאל. ואני הגעתי למצב שכשהייתי הולך בבניין, אני ראיתי את הפוסטר, את הפרויקט גמר שלי, כאילו. זאת אומרת, אני ידעתי בדיוק כמה בלטות יש מהפח שעומד בפינה, עד העציץ שעומד בפינה אחרת, כי הכל שם סופר סופר מדויק, כולל כמות המרפסות, חלונות, כאילו, הירידה הזאת לכביש מסביב, השיפוע, החלונות של הקומה תת-קרקעית, ופנסים, והכל. כאילו, הכל. עכשיו, את הבניין הזה ציירתי 3 פעמים, וגם פעם שלישית זה לא הצליח. כי פעם ראשונה ציירתי אותו גדול מדי, ואז כמו שסיפרתי מקודם, צריך למחוק הכל. זאת אומרת, אתה מקטין הכל בפוטושופ, ואז אתה עובר על זה שוב בשביל שהקווים יהיו מפוקסלים. אז פעם שנייה ופעם שלישית שוב, וכשסיימתי אותו, הבנתי שעדיין הוא היה גדול מדי, כי לא הצלחתי למלא אותו בדמויות כמו שהייתי רוצה למלא אותו.
אז כמה זה כל בניין כזה שאתה עושה? כאילו, כמה שעות עבודה זה?
אני עבדתי סמסטר שלם יום-יום, הרבה שעות. אני דפקתי את הראייה, כאילו לפני זה היה לי כאילו ראייה מושלמת. נהיה לי מספר במשקפיים, כי אני פשוט יושב על ה... וגם זה היה מרוץ נגד הזמן, כי ברגע שהבניין היה מוכן, והאובייקטים הגדולים, היו שם כמה פוסטרים של ייצוג לכל מחלקה, ומין כזה זומים על קפיטריה ועל ספרייה ועל כיתת מחשבים, וגם בניין הישן של ארכיטקטורה ב... אבל ברגע שכל זה היה מוכן, הייתי צריך למלא את זה בהמון אנשים, כאילו בדמויות.
כן.
כאילו אם היה שם פי 10 ממה שזה בסוף קרה, זה היה יותר טוב, כאילו. זה עדיין לא מספיק. אז פשוט יושב ומצייר מלא 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 אנשים. יש שם המון דמויות, אוקיי, יש שם את קרן, יש שם את דקל ויותם, דקל חברוני ויותם אדר שמתקליטים על הגג. יש שם ילד שבתקופה שלמדנו היה ילד מקפיטריה, שלפני כמה שנים כבר פגשתי אותו בתור גבר מבוגר שעדיין עובד בקפיטריה, כי הוא מצויר שם. כל מיני כאלה, כן.
וואו. אז איך היה הביקורות הזה?
זה היה מוזר. אז בסוף התפסתי את זה על פוסטר כזה של איזה 8 מטר על קפות ענקיות שמצאתי באיזה... אופיס דיפו במרכז, כאילו זה היה כזה פרויקט, כי רציתי את זה ענק, והיו גם פוסטרים קטנים. וביקורות היו טובות, ביקורות היו מעולות. חוץ ממישהו אחד שאמר, איך אני יודע שבאמת עשית את זה פיקסל פיקסל? אולי זה סתם אפקט של פוטושופ. אם היית עושה את זה כאילו פסיפס כזה של חרסינה, כאילו משהו כזה, אז הייתי מאמין לך. אתה מבין כאילו איזה גודל זה, כאילו זה עצום. זה היה נורא מצחיק, אמרתי לו, אוקיי, אין לי איך להוכיח לך. חלק מהגשה היה גם סרט של הקלטה של כל התהליך בפוטושופ, כאילו,
אוקיי.
איזה נבנה. יש לי את הסרט הזה איפשהו, יכול שזרקתי את זה גם.
הקלטת את המסך כאילו כל הזמן?
כן, זה... כן, כן. לא הקלטתי את המסך, הייתי כזה שומר פינג'ים, עם סיקו, כזה כל פעם כל זה, אז... זה נבנה כזה. אז עמד מסך שהקרין את זה כל הזמן. וזהו, וזה לא חזר אליי, כי אחד החברים שם את זה על הרכב ונסע לתל אביב, והרוח העיפה את זה ושברה את הקאפות, ומאז אין יותר פרויקט גמר.
טוב, יפה. זה מצחיק. יפה, ו... מהר מאוד הגעת כאילו להוראה כזה, אחרי איזה שנה וחצי או שנתיים, נכון?
כן, אחרי שנתיים.
ואני מתאר עצמי, יצאת, עשית קצת אתרים בטח?
לא, מה שקרה שהתחלתי לעבוד בחברה שנקראת את הדת, אני חושב שהם קיימים עד היום.
כן, כן.
זה היה מיזם די גדול של ליצור תכנים לבתי ספר יסודיים. התחלתי לעבוד בחברה כזאת.
רגע, אבל מה עם שייקר?
שייקר קרה אחרי הרבה זמן.
אה.
אני מאוד זקן, שחר.
לא, כי היה רשום לי פה על... כאילו על זה שגם אורי טור, גם אלון ברר וגם אור לבנה דיברו על העבודה איתך. זה שייקר.
כן, אז אוקיי. המחזור הראשון שלימדתי בבצלאל ב-2008, אלון ברר היה בחילופי סטודנטים. הוא היה אמור להיות בכיתה הזאת. שם לא נפגשנו. נפגשנו הרבה יותר מאוחר בשייקר. למדו שם סטודנטים מבריקים מאוד. תמר, יש לה בלוג פנקס של ספרי ילדים, הייתה במחזור הזה. אלה כהן, אלה קוקו, לירון, המון אנשים מאוד מוכשרים. אז עבדתי בבית הדת ובמקביל התחלתי ללמד. זה היה קורס של כזה גיפים ומה של אלון מלמד עכשיו בעצם. כן, אלון בעצם כאילו המשיך את הקורס הזה ופיתח אותו למה שיותר מפותח, אבל אחרי שעזבתי לשנקר, אלון נכנס. גם אני נכנסתי בתור מרצה מחליף. אוקיי? קראו לזה איור על ציר הזמן. זה היה כזה איור ש... קורס כזה שפיתחתי ושנים עשינו...
והתרגילים של העיר וזה זה שלך? שזה כבר...
לא.
אוקיי, זה לא היה...
אני לא חושב שאלון עשה את הקורס שלי, אלון עשה קורס שלו לחלוטין, פשוט נוצר חור כאילו במערכת שהוא המשיך אותו. היו תרגילים כאלו שלא היה צריך ליצור נניח גיפים שמפרסמים מפלגה שהמצאתם, שלושה גיפים. וכל הדגש היה לעשות אנימציה בלי אנימציה, איך מייצרים תחושה של תנועה, בלי להיות אנימטור, בשני פריימים, בארבע פריימים, כל מיני כאלה, כן. כי אז גם התחילו כל כאילו 2007, אייפון, אייפד, איורים שהם מתפרסמים לא על נייר, שהם מלווים כתבות דיגיטליות, זה התחיל להיות כזה, כן. ויותר מאוחר התחלתי ללמד בשנקר, ובסופו של דבר עברתי לשנקר לגמרי ועזבתי את בצלאל. אני מפסיק ללמד השנה. זה סמסטר האחרון שלי התחיל עכשיו.
מה, בגלל ה-12?
כן, זהו, אני כאילו מרגיש שאני די עייף מזה. אולי יום אחד אני אחזור ללמד, אבל כן, אני מרגיש ש...
אגב, מה אתה יותר נהנה ללמד? כאילו איור או עיצוב אינטראקטיב? אני אפילו לא זוכר איך קוראים לקורס הזה, שאז כאילו בכלל עשינו אייקונים.
פלטפורמות דיגיטליות, כן.
אני זוכר רק שעשיתי אייקונים פיקסל פרפקט בקורס שלך.
זה לא היה בקורס שלי, זה היה קורס מבוא לפני. אבל לא משנה. שנייה, אני רוצה להגיד שאת אור לבנה לימדתי בשנקר, במחזור ראשון שלימדתי בשנקר באיור. היא למדה אז עם מערים מאוד מוכשרים בכיתה עם יונתן פופר ועם אוסנת דוב קוטב. אסנת פייטלסון ועם דניאל, וואי איזה שמות משפחה קשים יש להם, לא זוכר את כולם.
אמרת כאילו. הם מוכשרים,
כן,
זה
כיתה,
מספיק.
זה הייתה כיתה אדירה כי זה הייתה כיתה של 9 סטודנטים, שזה כזה אחרי בצלאל זה היה כזה וואו איזה מגניב, כיתת איור קטנה ואיכותית, כולם שם מאוד מאוד טובים. עמוס ג'רבי ונינה ותמר. כן, היו שם סטודנטים מאוד טובים. כן, אז מה אני רוצה לדמי? זה לא משנה לי. זה בדיוק אותו דבר כמו בעבודה שלי. אם אני מלמד אותו קורס יותר משלושה מחזורים, אני שונא אותו ואני לא מסוגל יותר לעשות אותו. אז אני הולך וממציא לקורס אחר. למזלי, המחלקה בשנקר נתנה לי כל שנה... בא לך ללמד אלפים, תלמד אלפים. בא לך לעשות קורסים חדשים, תעשה קורסים חדשים. אתה רוצה לשנות את התוכנית. זה מה שתמיד אהבתי בשנקר, ש... אני לא רוצה להגיד בניגוד לבצלאל, אבל בבצלאל הייתה לי תחושה, ויכול להיות שהייתה ממש לא נכונה, כי הייתי צעיר, שיש שם איזו שכבה מאוד גדולה של ותק, של מרצים, שיושבים ככה המון שנים על תוכניות ומאוד מקפידים, ויש הכל כאילו בנוי, ובשנקר, כאילו מהסמסטר הראשון שהגעתי, אולג, מה אתה חושב? כאילו, בוא, תכתוב תוכנית, בוא, אתה כאילו...
אתה מדבר על איציק?
גם איציק, כן, וגם דקל אחרי זה, זה כאילו... ואני רואה את זה עד היום, כאילו מגיעים מרצים חדשים שמלמדים שנה ראשונה, שנה שנייה כזה, יאללה, קחו, תעשו, תכניסו, בא לכם, תכניסו. כאילו, אין את הדבר הזה של כאילו, אוקיי, אתה עכשיו 20 שנה תשב מאחורה בישיבות, תקשיב למה לגדולים יש להגיד, ולאט לאט תתקדם ומתי
שאתה... ואתה חושב שזה באמת כאילו מה שנתן את הבוסט לשנקר? כי הרי השנקר היה ויטל.
כן.
ומהר מאוד, אתה יודע, אני מספר לאנשים ששנקר זה מ-2000.
כן.
אז הם כזה, מה? איך זה יכול להיות? אני חושב שזה הייחוד שבאמת...
זה הרבה דברים. זה גם קרבה לתעשייה, זה גם זה שזה כזה צעיר ואמיץ. כן, לא מפחדים לטעות. אני חושב שיש הבדל באופי, אין הבדל ברמה. זאת אומרת, כאילו, אני חושב ששני בתי ספר הם מאוד מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, וקשה להגיד מי יותר טוב או כאלה, אבל כן מרגישים הבדל באופי. נניח, אחד הדברים שמאוד מפריעים לי בשנקר, מפריעים לי, הם לא באמת מפריעים לי, סתם, זה כאילו תמיד נורא מוזר, זה שרוב הסטודנטים גרים בבית עם ההורים, במשך כל התקופת לימודים שלהם, שזה כאילו תקופה סופר מגניבה, של ליצור ביחד ולצאת ביחד ולעשות ביחד ולבלות. ואנשים מעדיפים כאילו לעלות כל יום לרכבת, לנסוע, לאכול ארוחת ערב, לקום בבוקר ולחזור ללימודים. כאילו זה קצת מבאס.
כי אתה אומר זה צריך להיות חוויה אבסולוטית כזאת של...
כן, כי בירושלים אתה מנותק. אתה על הר הצופים שם, אתה במרכז העיר, וקר, ואתה באיזה כוך שם. דקל דיבר על המסיבות האלה שם, זה כאילו, אתה יושב שם בדיוון על איזה חבית בירה מברזל, כאילו, במבנה שמתפרק, וכאילו, הייתה שם חוויה, היה שם כאילו חיי סטודנטים. ושנקר, בגלל שהוא נמצא כזה הכי במרכז, קרוב לתחנת רכבת, זה נהיה מאוד...
כן, נכון, אין כל כך קמפוס ודבר כזה.
כאילו, אתה בא בערב, הכל ריק.
נכון.
כן, זה קצת חבל.
כן, אני מסכים איתך. זה מאוד היה חסר לי, והייתי מבקר חברים מבצלל בלימודים בסופי שבוע, וזה היה נורא כיף. יפה. אז... טוב, מה תעשה אחרי עכשיו שאתה לא תהיה בהוראה?
מה אני אעשה? נראה לי שאני... נמשיך לעבוד במייקרוסופט. גם, יש לי הרבה מזל שם שהם מאפשרים לי כזה להחליף פרויקטים ולזוז.
רציתי לשאול אותך על סטודנטים. אם אתה מרגיש שיש איזה אבולוציה? ב-12 שנה של הסטודנטים, כאילו בתפיסה, נגיד עכשיו, סתם תיק עבודות, אז אני מלמד ב-HIT במכינה של עיצוב, אז באמת יש אנשים שבאו, הם עוד בצבא, והם כבר יודעים מעצבים, טיפוגרפים, זה, אני עוקב אחריו, זה מטורף. ואתה רואה את ה... אתה חושב שזה דבר טוב או פחות טוב, שהם פחות דף חלק מפעם, מלפני 12 שנה? נגיד, אתה היית דף חלק.
כן, למרות שכאילו שוב, אני ציירתי הרבה ועשיתי הרבה דברים, באתי עם תיק עבודות מאוד מורכב. תראה, יש פה כמה שאלות.
נכון.
שאלה הראשונה, אני חושב שבזמני אנשים שבאו ללמוד תקשורת חזותית, או שבכלל באו לשנקר, או בצלל, או ביטל, אז כאילו לא משנה, אז... זה אנשים שכזה ציירו כל החיים, שהיה ברור להם שהם רוצים להתעסק בזה, שאהבו את זה, שבתור ילדים עשו משהו. היום אתה יכול לפגוש הרבה פעמים במבחנים אנשים ש... סיימתי צבא, חשבתי מה ללמוד, ואז בדודה שלי סיפרה לי שיש דבר כזה תקשורת חזותית, אז הלכתי ועשיתי מכינה. לא, בחיים לא ציירתי, זה לא עניין אותי, כאילו. אתה לא מבין, כאילו, אתה כזה, זה פתאום נהיה מקצוע כזה של... של עושים מקצוע כזה, אתה מבין? זה לא פשן כזה מילדות שאתה כזה. Mm. לא אכפת לי שאין בזה כסף, לא אכפת לי, זה מה שאני רוצה לעשות. זה נהיה מקצוע כמו עוד מקצוע כזה, אתה יודע.
אבל זה לא סתם נהיה מקצוע, אתה יודע. זה נהיה מקצוע כי אוקיי, יש את המשבצת של מעצב UX UI, שיכול לעבוד בסטארט-אפ, וההורים יכולים להיות מרוצים.
אולי, כן, אבל זה קצת חבל. זה קצת חבל. למרות ששוב, גם בין הסטודנטים כאלו שבאים ככה, יש הפתעות ולא מעט של פתאום בן אדם כאילו אף, כן? שזה גם מעניין, כאילו איך מערכת חינוך באופן כללי לא מאתרת בכלל כישורים של, אתה יודע, כאילו אנשים מגיעים לצבא ובכלל לא יודעים במה הם טובים, במה הם לא טובים, או... זה מצד אחד. מצד שני, הרמה כל הזמן עולה. תרגילים שהיום עושים בשנה א', זה אינסיין. החשיפה שלהם, המודעות שלהם, האבסטרקט בנטפליקס, שמסבירים מה זה עיצוב פונט. כן. כזאת, אני יושב, אני רואה את זה ואני כמעט בוכה. עכשיו, כל מה שמספרים שם זה לא באמת מעניין אותי, אבל אני אומר, וואי, אני יכול להראות את זה לאבא שלי. אפילו עם תרגום וכתוביות ברוסית, והוא יראה והוא יבין מה בן שלו עושה, 40 שנה, כאילו, אני בן 42, הוא לא יודע מה אני מתעסק בכלל. אני יכול כאילו, אנשים יודעים מה זה עיצוב.
כן.
זה ממש מגניב. והתוצאות יותר טובות. ובאופן כללי אני חושב שכל דור הבא הוא תמיד יותר טוב מהדור הקודם. אז כאילו, אני חושב שהסטודנטים היום הם יותר טובים ממה שאתם הייתם, וברור שיותר טובים ממה שאני הייתי, ויהיו עוד יותר טובים. עכשיו, יש את כל הבכי על העומק, ועל מודעות, ועל קונטקסט, ועל איך הם שומעים שירים ולא אלבומים, ולמה הם שומעים מוזיקה ביוטיוב ולא ב... תקליטים.
לא, למרות שיש חזרה לזה, אז אני לא יודע, כאילו...
זה הכל שטויות. כאילו... אני מת על זה, כאילו. אני ממש אוהב את זה. כן, אני ממש אוהב את זה. אני גם... כאילו, הכל נהיה הרבה יותר קליל ופשוט. וזהו. לא חייבים ללמוד 20 דורות על כל להקה ומה כל אחד עושה. אפשר ליהנות מהשיר וזהו. ולדלג הלאה.
כן, זה גם איזה חשיפה, אתה יודע, פעם היית צריך להביא מאיזה דוד מאמריקה או משהו קלטות או דיסקים, והיום וואלה, כל אתר, כאילו כל להקה אינדי,
כן.
עם שקל וחצי יכולים נכון? להוציא לספוטיפיי ולהיחשף, אז נכון. זה מדהים. גמרי. אז פרויקטי צד בשבילך זה בעצם, תכלס, כי יש לי כזה נושא של פרויקטי צד, אז תכלס זה כאילו כל מה שאנחנו רואים שאתה עושה שאתה חושב.
כן, זה אינסטגרם.
זה אינסטגרם.
כל מה שאני עושה אני שם באינסטגרם, כן.
אני רוצה שתרחיב על הפרויקט הזה עם פיגמה, וגם כזה יש הרבה דיבור על פיגמה וסקאץ', ואני השנה עידו זייפמן, הכיר לי את הפיגמה ויש את הקבוצה, ואני אף על זה מדהים. תספר קצת על כל הפיתוח של הדבר הזה שעשיתם במייקרוסופט עם פיגמה, קצת על רגל אחת, רק...
טוב, אוקיי. אז... אני רוצה להגיד כמה מילים על פיגמה.
כן, זה חשוב.
כי סקאץ' היה טוב. סקאץ' היה כזה, אפשר לנשום. אבל פיגמה זה גאוני. זה כאילו מרגש, זה כאילו נורא מפגר, כי זה סופר גיקי כזה, להתלהב מתוכנה וזה, אבל אני לא מתלהב מתוכנה, אני מתלהב מכמה מחשבה הושקע שם בכל דבר הכי קטן, כמה איכות, כמה... זה שהם כאילו מוצאים כל שבועיים ריליס, זה אינסיין, אני כל כך מתרגש שיש אנשים שעובדים ככה, שיש צוותים בעולם שבונים כזה כלי. שאתה יודע שגם אם משהו עכשיו לא קיים או לא עובד, הם יעשו את זה בסופו של דבר, והם יעשו את זה הכי טוב. אין הרבה דברים כאלה. כאילו, אין הרבה מוצרים כאלה. אני פרו-קרייט הוא אחד כזה. וזהו, זה פיגמה. עכשיו, בצוות כמו שלנו, במייקרוסופט...
רגע, אז בוא נגיד בקטנה, כזה על פיגמה, עוד יותר. לא, רק כאילו מי שלא מהעולם הזה. פעם עבדתם עם פוטושופ שירס לכם את ה-CPU וזה...
טוב, פוטושופ זה... פוטושופ. פעם היה לי מוצר עם בן בן חורין שהיינו שותפים המון שנים, פלאגין לפוטושופ. אני אספר לך משהו על פוטושופ. ועשינו פלאגין לפוטושופ שמחר המון שנים, ולדעתי עד היום הוא קצת מוכר. זה פלאגין מדידות כזה לעיצוב UX, לא משנה.
זה הספק כזה.
כן, הספקינג. וכל גרסה של פוטושופ שיצא, דווקא את הפלאגין. כל גרסה הם שינו משהו. עכשיו, היית אומר, אוקיי, זו תוכנה שמתחדשת, ועושים דברים חדשים, אז הם משתפרים, אז ברור שאתה בתור פלאגין שלך אמור... אבל זה לא. כי לפעמים זה דפק את זה אחורה. זאת אומרת, הייתה לך גרסה שעבדה, הוציאו גרסה שזה פתאום הפסיק לעבוד, אז תיקנת, וגרסה שלישית היה צריך לחזור למה שהיה גרסה. וזה זה בשום... זה פשוט דינוזאור שלא ברור איך הוא עדיין סוחב. לא ברור איך עדיין אנשים משלמים על זה כסף. לא ברור למה כשאתה עושה new file עם command-n או עם control-n, אתה מחכה 20 שניות עד שיפתח איזה חלון הזוי שניתנים לתוכו כל מיני previews. זה כל כך איטי ומגושם שזה, שזה פשוט מבחיל כאילו. והיה שם קטע, אני אספר לך, בן היה אחראי על פיתוח של החלק האחורי של הפלאגין, אני יותר על הזה, ו... פעם אחד הוא ממש נתקע, והוא פנה לאחד המהנדסים שעובדים באדובי. היה שם כזה תמיכה למפתחי פלאגינים.
כן.
והתשובה שלו הייתה, יש פונקציה הזאת, תעתיקו את כולה. אף אחד לא יודע מה היא עושה. ואז הוא נתן פשוט כזה, זה קובץ של איזה, לא יודע, חצי מגה בייט כאילו של טקסט. פשוט דחפנו את זה לתוך הפלאגין, וזה עשה את מה שזה עשה. ואף אחד באדובי לא יודע מה זה עושה. אין לזה שום דוקומנטציה. בחיים לא יהיה, וככה התוכנה הזאת עובדת. כאילו, לדעתי יש שם עדיין חתיכות קוד של פוטושופ ראשון שיצא על 386. כן, זה התוכנה, כאילו. אוקיי? אז כאילו, זה פוטושופ. כן, פעם סבלנו עם פוטושופ, הגיע סקאץ', סקאץ' היה מדהים. סקאץ', הפיקסל פרפקט שלו היה מדהים. שהדבר הזה פשוט ידע להתלבש על פיקסל גריד, והוא היה מודע לזה. וגם על חצאי פיקסל אם היית רוצה, ושזה היה נקי. אני זוכר שעשיתי תרגיל ראשון כשהבנתי שאני רוצה את זה. זה גם התחיל כזה בהתחלה, אי אפשר היה להשתמש בזה באמת. היית כזה מנסה, מבין שיש פה משהו, אבל תכלס חוזר לפוטושופ כל פעם. אתה כזה עושה גיחות כאלה. כי אתה כאילו, יש עוד מלא דברים שאתה רוצה, אבל הוא לא יודע לעשות אותם. ולאט לאט יצא איזו גרסה כזאת מאוד יציבה, שכולם הבינו ש... ואז התחילו כתבות. אתה זוכר? כתבות, עוברים לסקאץ', עוברים לסקאץ'. אני זוכר שלקחתי איור שהיה לי, שעשיתי בפיקסל ארט, ואמרתי, עכשיו אני עושה אותו בווקטור, אבל בסקאץ', מורכב. אני לומד ככה סקאץ' ועשיתי אותו. וכן, הרבה זמן היינו על סקאץ'. אבל אז יש צוות גדול, כמו מייקרוסופט, וזה אותם בעיות. זה 900 קבצים וגרסאות ותיקיות ודרך רשת ודרך דרייב. ואתה פשוט כאילו קורס וזה. ואז באו פיגמה. אין גרסאות, אין קבצים. הדבר הזה שאתה מזיז נקודה של קו ומישהו אחר בו זמנית מחליף לו צבע ואובי, זה יוזלס לחלוטין, אף אחד לא עובד ככה, אבל אתה מבין איזה חתיכת טכנולוגיה יש שם מאחורה. זה שפתאום אתה יכול להפסיק לקבל קבצי וורדים טקסטים מכותב תוכן, טקסטואלי, אלא פשוט הוא נכנס לקובץ שאתה מעצב ומשנה את הטקסטים באותו זמן שאתה מעצב.
גם שזה על הבראוזר זה...
כן. זה שאתה פתאום יכול לקנות מחשב הכי פושט כאילו שיש לו דבדפן, כרומבוק, לא יודע מה, לינוקס. אתה יכול לעבוד. ואז ספריות וסטיילים ואובייקטים וגרידים ולייאוטים וכל כל כאילו זה החדשות שלי, זה היום יום שלי, לפתוח פיגמה,
כן.
לקרוא ריליס נוטס, מה יצא השבועיים האלה, זה כאילו עושה לי טוב בלב. שוב, זה כאילו נשמע גיקי, אבל אני מתלהב מזה שאנשים מפצחים בצורה סופר חכמה ויפה. שוב, זה קצת כמו פרוקרייט, כאילו זה מרגש אותי ברמה כזאת. שהכל בנוי מושלם. שאתה לא יכולת לחשוב על זה יותר טוב, כאילו. זהו. זה פיגמה. בסדר? עכשיו, הפרויקט הזה זה פרויקט איור. לקבוצה מאוד גדולה של קרוב ל-300 מעצבים, משהו כזה, מפוזרים בשבע מדינות. כולנו עשינו איורים איך שבא לנו, מתי שבא לנו. עשינו את זה ככה כי המוצרים שהקבוצה הזאת מפתחת זה מוצרים עבור לקוחות ביזנס. אף לקוח פרטי לא יראה אותם אף פעם, ואם זה לקוחות ביזנס שגם ככה משלמים על רישיונות, אז אפשר לשים להם גם איורים לא קונסיסטנטיים או לא כל כך טובים, כי זה אנשי מחירות שמוכרים ביטוחים או לא יודע מה, אוקיי? או אנליסטים או כאלה. הייתה החלטה לעשות סגנון אחיד. ביקשו ממני לנהל את זה מפה בארץ, נתנו לי צוות של ארבעה מאיירים צעירים. בסוף גייסתי גם את אסנת פטלסון. עם הזמן טיפה הצטמצמנו, עשינו סגנון, ובאיזשהו שלב אמרו, תקשיבו, אנחנו כל כך עמוק בתוך פיגמה, הצוות כל כך מכור לפיגמה, שלהתחיל לעשות איורים באילוסטרייטור ולייבא אותם כל פעם, זה פשוט לא ילך. כאילו מצדנו תפגעו בעיצוב, שזה פחות יפה, אבל כאילו בוא נכניס הכל לפיגמה. כאילו עברנו גם דרך סקאץ' כמובן בדרך, ובאותו שבוע יצא API של פלאגינים של פיגמה, וזה פתר לי הכל. אז התיישבתי לחודש ימים וכתבנו פלאגין שפשוט מאפשר לבנות את זה מהר, קל ונוח, והיום כל האיורים שלנו נראים אותו דבר. לא הכי יפה, אבל אותו דבר.
ומה בעצם הפלאגין עושה, מי שלא יצא לו לראות בהרצאה?
מה שהפלאגין עושה, הוא בעצם מצמצם את כל העיסוק, או כאילו יש בתוכו את כל הפלטות צבעוניות של כל המוצרים, את כל הסגנונות מבחינת דרופ שדוס, שקיפויות, אפקטים. זה כאילו מיני פיגמה מאוד מוגבלת בתוך פיגמה. וזה מאפשר לשמור על קונסיסטנטיות ועל חוקיות שנקבעה על ידי סטייל גייד. זאת אומרת, היום, אם נניח אתמול הייתי לוקח איור של מישהו ורוצה להתקן אותו בשביל מוצר שלי, אז הייתי מתחיל לשנות אותו, והייתי אומר, דרופ שדו פה קצת חזק מדי, אולי אני אחליש אותו, או אולי אני טיפה יזיז את הגרדיאנט הזה. ומי שעבד בצוותים גדולים יודע שככה נוצרות המון המון מוטציות והמון המון קונסיסטנטיות, כי כל אחד חושב שהוא יותר טוב מהקודם ומשנה את זה. וככה נפגע הסגנון הכללי. אז מה שפלאגין הזה מאפשר בעצם זה בצורה כזאת מאוד מהירה להגיד, אוקיי, אני רוצה שקיפות כזאת, ואין לך כל שקיפות, יש שקיפות של 30, 50, 80 ו-100, יש לך 4 שקיפויות. אז אם בא לך 35, אתה לא יכול.
כן.
ובא לי גרדיאנט כזה, ויש לך 4 סוגי גרדיאנט, ובא לי דרופ שדו כזה, ואתה בוחר 1, 2 או 3, ולא פתאום איזה צל הזוי, שאין אותו בשום מקום באחר בעולם הזה של האיור של המוצר. והפלטה, שהיא מוגבלת מאוד. וכל הסגנונות שאתה יוצר ביורים האלה, הם נוצרים מתוך הפאנל הזה, מתוך הפלאגין הזה. ודבר שני שעשינו שם, הפרדנו בין צבעוניות, מן פלטה צבעונית, לסגנונות עצמם. זאת אומרת שאם היום אני מייצר איור למוצר א' וסיימתי אותו, ועכשיו בא מישהו ממוצר ב' ואומר, אני רוצה בדיוק את האיור הזה, אבל אני רק צריך להתקן צבעים, אז הפלאגין די לקחת את כל האיור ולהחליף צבעים בלי לפגוע בסגנונות, בלי לפגוע בצללים, שקיפויות, כיווני גרדיאנטים, עובי קווים וכאלה. זאת אומרת, הכל נשאר אותו דבר, רק הצבע מתעדכן. זה היה מאוד חשוב להפריד בין סגנון, אתה יודע, הסטיילינג של שוב, blending modes, gradients, drop shadows, לאיזה צבע משתמשים. וזה מאפשר בצורה מאוד מהירה, כאילו לקנברט איורים בין מוצר למוצר, או חלקים שלהם, כי יש גם את הספרייה של פיגמה, שמאפשרת קומפוננטות. אז אנחנו בונים כבר איורים מבנק שנבנה לאט לאט ומתויג, יש לנו כבר image bank משלנו כזה פנימי, אז אתה כאילו מרכיב איור, צובע אותו למוצר שלך, ויוצא הלאה. משתמשים בזה הרבה מהירים היום, ומעצבים בקבוצה.
טוב, אני מקווה שלא ייבשתי הרבה מאזינים, שהם לא מהעולם שלנו, אבל זה שאלה.
אני יכול לעשות כזה סקיפ.
כן, נכון, 10 שניות.
10 שניות, 10 שניות, כן. תגיד להם בהתחלה כזה. עכשיו, מי שלא רוצה לשמוע על פיגמה, לדלג.
יש לי שאלה, אוקיי, משמעת עבודה, כאילו זה משהו שאתה חוזר עליו, זה גם בתפיסה שלך של כאילו שגדלת כמהנדס כזה,
לא קיים, לא.
לא, לא, שנייה, זה קיים לגמרי. אבל יש לך משמעת עבודה מאוד גבוהה, כאילו, לא.
לא.
לא, אבל אוקיי, לפחות זה נראה ככה. אז נגיד עכשיו אני או מישהו שמאזין, רוצה ללמוד דברים חדשים, כי אתה עושה את זה כל הזמן, אז זו משמעת עבודה, אתה עושה את זה כל הזמן, כאילו בא לך, אתה עושה את זה. יש לך איזו המלצה איך באמת להתחיל את זה, איך לגרום לזה לקרות, כי כשמסתכלים על האינסטגרם שלך רואים מלא, כאילו מלא דברים, כאלה מלא סגנונות, מלא פה, מלא שם, זה מגיע מאיזושהי משמעת.
לא, זה מגיע משעמום עכשיו. כי אם הייתה לי משמעת, הייתי עכשיו כמו מקבס, יושב ומצייר בחורות וגיטרות כל החיים. ואם תסתכל על ציורים של מקבס לפני 15 שנה, הם ממש גרועים. אבל זה אותם דברים.
מה, שחור לבן?
זה שחור לבן, זה בחורות וגיטרות ומגברים.
פחות לב מימד פשוט.
ולאט לאט זה הולך ומשתפר, והיום זה כאילו וירטואוזי, כי הוא לא משתעמם מזה כנראה. ואני מאוד מקנא באנשים שיודעים לעשות את זה. אני פשוט נורא נורא מהר משתעמם, ולכן אני חייב כל הזמן להמציא. אז פעם זה תלת מימד, והפעם זה הדפסות, דיברנו על זה כבר. ופעם זה אותיות, ופעם זה גריד כזה, ופעם זה גריד כזה. עכשיו, איך אתה עושה את זה? הייתה תקופה שהייתי מייצר לעצמי סקייטשבוקים לבד. הייתי קונה סקייטשבוק עם נייר טוב, עם ספירלה, זה חשוב. מוציא בעדינות את הספירלה. מכין לעצמי 20 גרידים שונים. פעם עם נקודות, פעם צפוף, פעם באלכסון, פעם איזומטרי, פעם זה. מריץ את כל הדפים דרך מדפסת, מחזיר את הספירלה. ועכשיו, כל דף שאני פותח, יש לי איזה משהו חדש להתחיל.
כן.
איזה כיוון אחר. למה? כי אני משתעמם מאוד מהר. זה מה שאני מחפש, כאילו לפצח. וזה נראה שאני כאילו לומד דברים. אני לומד דבר, ההפך. מתי הסיוט מתחיל? שפיצחת, עכשיו צריך, אתה יודע, אתה יושב על בעיית UX, אתה מפצח אותה, אתה עובד עם PM, זה, פיצחת. עכשיו צריך לשבת מול פיגמה או סקייץ' ולעשות 50 מסכים. או פיתחת איור, סגנון איורי. עכשיו צריך להתחיל להכין איורים לצוותים. יש לך 100 בריפים בקנה להכין עכשיו איורים מסחרים כאלו. זה הסיוט. ושם צריך משמעת. ודברים חדשים לא צריך משמעת. דברים חדשים זה כיף, אתה כאילו... מתחיל משהו חדש. אז שם עוזרים שני דברים לי, בגלל שאין לי כל כך משמעת עבודה. או להחליף צוות ועבודה, שבינתיים זה די מצליח לי, או ריטלין. זה כאילו, או להסתמם או זה. לא, זה אין דבר יותר משעמם לעשות דברים שאתה כבר פיצחת, כאילו לעשות אותם. בשבילי לפחות, כן? וזה כן. למה אני כזה, אתה יודע.
כן, מעניין. אתה רואה את עצמך עושה איזה ספר ילדים מתישהו?
לא. עשיתי אחד, תמי הראל, אם את שומעת את זה, דש וחיבוק. עשיתי אחד.
מתי זה היה?
זה היה כישלון. זה נגרר איזה 3 שנים או 4 שנים. זה יצא, זה נכשל.
זה היה עצמאי כאילו?
לא, לא, לא. זה היה ספר ילדים של קובי ניב. קוקוריקולום ויטה, זה ספר על תרנגול, זה ספר למבוגרים, זה לא ספר לילדים.
אוקיי.
זה לא, זה ספר ילדים, אבל שום מורה שפוי לא יקנה את הספר הזה לילדים שלו. וגם היורים בשחור לבן אדום, כאילו. כן, זה על זאב שרצה להיות צייר, ואבא שלו צעק עליו שכולם במשפחה שלנו ציידים, אז גם אתה תהיה צייד. ובסוף הוא בורח מהבית. כאילו... צריך להיות הורה מאוד 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 מפותח בשביל להחליט שאתה רוצה שילדים שלך יקראו את זה.
כן.
ויש שם כל מיני בת יענה. לא, יש שם תרנגול שמתלונן על מאמן שלו שלא הכניס אותו לשחק, והוא אמר, בן יענה הזה לא הכניס אותי אפילו פעם אחת למשחק. כי הם היו אופות, כל הקבוצת כדורגל.
רגע, אתה כתבת את זה?
לא, קובי ניב.
אוקיי, לא כתבת את זה.
עשיתי רק את האיורים. זהו, זה ספר ילדים היחיד, אחרון. אני זוכר
ש... זה 3 שנים כי אתה לא סבלת?
כי זה פשוט נגרר ונגרר ונגרר. מה שיצא מזה זה מצגת דמויות שאני מדי פעם מראה לסטודנטים. כשאני מדבר איתם על חשיבות השימוש ברפרנס באיור.
מאיפה באמת הרפרנס שהבאת שם?
כל דמות שיש שם אספתי מתוך שחקנים ודמויות של קולנוע וסדרות. כאילו ממש בניתי דמויות כאלה. אבל אני זוכר שכשסיימתי את זה, אפילו כשעשיתי את זה, אמרתי לקרן, תקשיבי, אם אי פעם אני אגיד לך, את יודעת מה, אולי דווקא אני יכול לעשות את הספר ילדים הזה? אני רוצה שתכניסי בי כזה, כמו בארפדים, שאתה פתאום יודע שמישהו קרוב אליך הפך לארפד, צריך להכניס בו יתד כזה, להרוג אותו, כאילו תעצרי אותי, תזכירי לי כמה אני סובל עכשיו, פשוט תדברי איתי, וכאילו, כן, אז זהו, מה שיצא מזה זה חברות עם תמי הראל, שהיא אישה מדהימה, ומצגת דמויות, ויש עותק אחד אצל ההורים שלי שהם נורא גאים בו, שכתוב על הספר אולג מילשטיין.
טוב, מה אפשר לעשות עם, לא יודע, משהו עם מייקרוסופט, כאילו, מה? לגמרי.
לא, זה כבר...
אתה עדיין שומע דראם אנד בייס בזמן הקוד, בעצם אתה אור שם קוד, בלימודים זה אמרת לנו שאתה שומע...
כן. כן, מוזיקה, כן, מוזיקה אלקטרונית זה טוב כשכותבים קוד. יש אתר כזה, כבר כמה שנים שנקרא, כזה עם פלייליסט for coders, ממש כזה, והוא כזה מעוצב כולו כזה אנסי ירוק, אותיות ירוקות כאלו. כאילו זה נראה כמו ספוטיפיי, רק שצירו אותו בשנות ה-90 באותיות כולו, כל הממשק הזה. אני שומע הרבה מוזיקה בזמן האחרון. חזרתי לשמוע הרבה מוזיקה ברוסית בשנה האחרונה.
כן, ראיתי שהיית באיזו הופעה.
כן, התחלתי ללכת להופעות.
מה זה ההופעה הזאת?
זו הופעה של להקה שאני מאוד מאוד אוהב. הם בדיוק חוגגים 10. חגגו 10 והם פעם ראשונה הגיעו לארץ.
איזה להקה?
אוי, יש להם שם נורא מפגר, קוראים להם אנקונדז. כשהם היו מאוד צעירים לפני 10 שנים, הם היו בתיכון או משהו כזה, והם אהבו את גורילאז. זה משינות הזה, אבל הם ממש טובים, הם מאוד פוליטיים, מאוד בועטים. זה סוג של פאנק בטקסטים, וזה מה שאני אוהב. אז כן, כאילו בכלל, אני מנסה לשמוע, כאילו אני נניח, אני כל יום שישי שומע פלייליסט של מוזיקה חדשה, של אפל, וזה מה שכמעט כל שבוע, זאת אומרת, זה מה שאני שומע במשך השבוע, כי גיליתי שזה יותר מרגש אותי מלהתחיל עכשיו. כשהייתי בן 18, בוא נשמע את ה-Unplugged של נירוונה, זה כאילו, אני פחות מתחבר לזה, כאילו כל מה שתביאו לי חדש, 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 כזה מפגר, עם ביט של 20 דולר שנקנה ו...
מה, טראפ וכאלה?
גם, כמה שיותר, כן, מת על זה. לא יודע למה. זה כאילו עושה לי... זה כאילו עושה הכל מאוד קל, וזה קצת כמו אינסטגרם. לא חייבים לעשות ספר או תערוכה. אפשר לצייר בריבוע, לעלות, לקבל 100 לייקים ולהיות מאושר, ולהמשיך בחיים שלך ולהתעסק בילדים, בעבודה, בפוליטיקה, אתה יודע, בדברים חשובים כאילו. לא כל דבר חייב להיות כזה. אני בטח אומר דברים נורא מפגרים עכשיו.
לא, זה בסדר, מה זה? שטויות. טוב, מה, עוד איזה להקה חוץ מהם?
מה, דודו פרוק?
הם תפסו אותך?
לא, אותם אני שומע המון שנים, הם פשוט תמיד מחדשים, כל אלבום חדש זה כאילו...
אוקיי, אז יש איזה סרט שאתה איתו כמה שנים, או סדרה כזאת, או שתפסת אותך ו...
יש כמה סדרות שראיתי הרבה פעמים.
אוקיי, מה?
בתקופה שאיירתי בשביל פרנסה, בזמן שאיירתי ולא כתבתי קוד, הייתי רואה סדרות. נניח הסמויה ראיתי 6 פעמים, את כולה. כאילו מה זה ראיתי? אתה מצייר זה ברקע, אתה כבר מכיר הכל בעל פה. Six Feet Under ראיתי 4 פעמים. נראה לי זה הסדרות הגדולות. יש ספר שאני מביא לכל סטודנט ואני דוחף לכל מאייר שלא מכיר. ספר קומיקס. יש לי הרבה קומיקס בבית. אספנו ספרייה די גדולה במשך שנים של כזה קומיקס. ויש משהו שלא הרבה אנשים בארץ מכירים שזה ג'ימי הרננדס, לוקז, לאב אנד רוקטס. זה משהו ששווה קריאה וזה אחד הדברים הכי מרגשים שלדעתי נעשו בקומיקס. זו עבודה עצומה שהתחילה משנות ה-80 וממשיכה עד היום. זה קצת אופרת סבון כזאת, עם אותם דמויות שמזדקנות ומשמינות ומתות ונזכרות על איך היה פעם. זה מצויר מושלם.
טוב, אני אשים לינק לדבר הזה.
כן, זה כאילו, זה כמו פיגמה וכמו פרוקרייט. זה אפילו יותר טוב. זה מרגש נורא. זה כל פעם שאני פותח את הספר הזה, אני כזה מסתכל על ציורים ואני כאילו...
זה לא מגזינים קטנים?
לא, לא, לא. זה יצא במגזינים, אבל לא כזה יצאו בשני ספרים ענקיים, שזה כזה משנת 87 עד 90 וזה. כל מה שיצא במגזינים, זה שני אחים שהם תמיד הוציאו ספרים שהם חצי-חצי.
אוקיי.
אחד נקרא פלומר, ושני נקרא לוקז. לחוברת קראו Love and Rockets, כאילו, שמאחדת את הכל. וזה יצא בחוברות ובספרים דקים, גם היום זה יוצא כל הזמן. ולפעם בכמה שנים כל אחד מהם הוציא ספר רווה, אז יש לוקז אחד ולוקז שתיים, שזה שני ספרים ענקיים. יש לי גם ספר רומן, של ג'ימי הרננדס, שזה בגודל מקורי, סריקות מקוריות בלי טיפקסים ובלי, עם טיפקסים ועם עיפרון ועם הכל, שזה, אני כאילו, אני עכשיו מדבר, אני כולי כזה, כמעט בוכה. זה משהו שכאילו חייבים לקרוא ולראות. אז, כן.
טוב. אז לא דיברנו על תקופה, כאילו, שיירת. מה יירת בפרילנס? כאילו, מה עשית? שמה?
כל מיני זוועות. תראה, נהיית הקטע הזה של inclusion, שקיים עד היום, שזה דבר טוב, זה לא דבר רע. הפתרון לזה הוא תמיד היה מעוות. אף אחד לא רוצה דמויות של בני אדם אף פעם. בגלל שאולג היה טוב ביצורים, אז בוא תעשה לנו סדרה של יצורים, שהם לא לבנים ולא שחורים, הם לא גברים ולא נשים, הם כל דבר, הם חמודים. הם כולם כמו בובות של פיקטופלזמה שאתה לא יכול להבין מה הם, וצבע האור שלהם זה. אז עשיתי כאלו ל-Time to Know, ועשיתי כאלו לפלאפון, ועשיתי כאלו לכל מיני מיצים, ולכל מיני פרסומות, ולטפטים, וולי, מישהו מכיר, וכאילו זה היה תפוחי אדמה עם עיניים ופה, עם ידיים דקות וזה, עשיתי מלא כאלה.
זה היה גם קוואי כאילו על הדרך?
זה היה קצת כזה, כן, זה היה מאוד מושפע מכל הזה. עשיתי משחקי סלולר שבאותה תקופה זה היה כל פיקסל ארט על מובייל, על נוקיות כאלו, משחקי ג'אווה, זוכרים? עשיתי משחק של אח הגדול עונה הראשונה, והייתי צריך לצייר ב-20 על 20 פיקסלים את כל הדמויות, שעד היום אפשר לזהות את שיפרה ואת... בובליל וכל החבורה הזאת. כן, עד שאני ובן הגענו לשייקר, באיזשהו שלב אני ובן בן חורין התחלנו לעבוד ביחד, והתחלנו לעשות יותר אתרים, עניין אותי לפתח, הוא יצא ואני פיתחתי, הלכנו לעבוד בשייקר, הוא היה אחראי על דיזיין, אני הייתי אחראי על איור, פיתחנו שם שפה, עזבנו, היה לנו סטודיו, ואז הייתה תקופה שהסטודיו התחילו למות. האחרונים שהיו זה פומיקה, שכל הסטודיו קטנים התחילו להיסגר, אתה יודע, מתנס וקופ וכל מיני כאלה, וכולם התפזרו במייקרוסופט ויקס, גוגל וכאלה, כל מיני גדולים. וזהו. עכשיו אנחנו עובדים עם אצל סטודנטים שלנו, כי הם בזמן הזה כבר התחילו לנהל דברים, כשאנחנו עוד עשינו פרילנס ופלאגינים וזה. כן, זה היה מצחיק.
ואתה חושב שיש מקום לזה? כאילו אני לא זוכר אם דיברתי על זה, שכאילו זה חסר. שפעם אתה היית מסיים או מישהו, והוא היה רוצה לשנות את עולם הייצור. הוא היה רוצה לעשות משהו, הוא היה רוצה להקים סטודיו, הוא היה רוצה... והיום זה, תן לי הכנסה טובה ואני אעשה משהו מהצד.
תראה, זה תמיד היה אותו דבר. אני לא חושב שזה השתנה מאוד. אני פשוט חושב שהעולם היום הוא פשוט... זה מקצוע כמו כל מקצוע. כאילו, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים כשאנחנו מציירים? אנחנו מנסים לא להשתעמם. זה הכל. ככה אני מתייחס לזה, ככה אני רואה את זה.
כן.
אני לא מאמין שיש לעיצוב איזה מטרה נעלה, כאילו. הדברים צריכים להיות יפים ואסתטיים. דברים מכוערים...
לא, אתה יכול.
דברים מכוערים מעצבנים אותי, כן. אבל אני לא חושב ש...
יש לך את הכוח, זה לא שאי אפשר. כי עובדה שיש מאירים שמשפיעים על...
כן, אבל אני לא חושב שיש כל כך מה לשנות. אתה מבין? אני חושב שכל מה שצריכים לעשות היום קיים. זה קצת כמו, אתה יודע, ריהוט גן, כן? יש יפה, יש מכוער. זה קיים. כמו שאמרתי עם המיקרוגלים. בואו נעשה תחרות, נשנה את העולם, נעשה מיקרוגלים יותר יפים. אז יש יותר יפים, יש, אתה יודע, עדיין עם העיצוב הזה של שנות ה-90 הזורם, ויש כאלו שהם נראים כבר יותר סוג. זהו. זה. הרכבים של לפני 10 שנים נראים מאוד שונה ממה שיש היום.
לא, אבל עדיין יש כאילו מהירים שכן נוגעים בנקודות, אם זה על פמיניזם, אם זה כל מיני דברים.
סבבה, זה דברים מעניינים. נכון. אתה יודע, התוכן.
כן.
לא, כן, אני, סבבה, אבל זה תלוי נורא אם יש לך מה להגיד. אני לא מרגיש שיש לי מה להגיד. אני לא מרגיש שכשאני עושה איור, אני צריך לספר משהו. כן, אני אצייר את המתאבק שלי, המתאבק המקסיקני, או חתול או גולגולת. זה מה שאני מצייר. עכשיו, אצלי החיפוש שם זה הטכניקה או לא יודע מה. או סתם לשרוף 3 שעות בלקבקב. זה לא משנה.
כן.
אבל אם יש מה להגיד, זה מרגש, אתה יודע, אסף חנוכה. אסף חנוכה הביא מתנה ספר, את הריאליסט הראשון שלו, חתום. ואני לא הכרתי אותו אז, כאילו הכרתי אותו כזה, שלום שלום בשנקר. אני קראתי את הספר, אני כאילו הרגשתי שאנחנו אחים. אני כאילו רציתי לחבק אותו אחרי שסיימתי לקרוא את זה, כאילו, כל כך הזדהיתי עם זה. זה בן אדם שיודע לספר סיפור, שיש לו מה לספר. אז זה נורא תלוי באנשים, אתה יודע, זה לא... אין, כאילו, הדבר הזה של לצאת ולשנות עולם, אני לא חושב שזה מטרה. אם יש לך מה להגיד, תגיד. אם אין, אז...
זה כאילו תגיד, ואז יכול להיות שיקרה משהו מדהים.
נכון.
לגמרי.
כן, או שלא.
או שלא, בסדר, לא נורא. ניסית.
כן, כן.
מעניין. בסוף לא סיפרת מה עשית עם אלון ואור ושקר, אבל...
אוי, נכון, לא עשיתי הרבה דברים. שגעתי שם את האנשים בעיקר.
רדית בהם?
מאוד, מאוד. אתה יודע, זה משחק איזומטרי על גריד, מפתחים צריכים להתמודד עם האסטים האלה. אתה לא יכול לצייר איך שבא לך. הצוות נחצה לשניים, חלק עזבו, הם לא שרדו את הלחץ, חלק התיישרו לפי הגריד. והמשחק הצליח, הם בסוף גיסו סכומים גדולים, ועד היום יש שם הרבה חברים שלי שעובדים שם, וסטודנטים לשעבר שעובדים שם. ו...
זה רכשו אותם, נכון?
כן, כן, רכשו אותם פליי סטודיוס, לא זוכר, אבל אני זוכר שהמקימים של החברה נסעו לטקראנץ', זה תחרות של טקראנץ', זוכר היה פעם דבר כזה, מישהו קרא את זה בכלל? והם חזרו, זכו, הביאו גיוס של 15 מיליון דולר, ואני ובן אחרי חודש עזבנו, כאילו, זהו, תמשיכו לבד, כאילו, אנחנו ממשיכים לפרויקטים שלנו, כן, זה כבר לא, לא כל כך, כי כאילו זה היה באמת פתור.
כן. יפה. טוב, מה עם, טוב, אז יש לך פומו שאתה נמצא הרבה באינסטגרם, או שאתה כבר, אתה לא מתייחס ללייקים האלה?
תקשיב, אין יום, יש לי הגבלה באינסטגרם על הזמן, באייפון, אין יום שאני לא אומר, תתעלם ממנו.
הגבלה עם איזה אפליקציה?
לא, לא, יש באייפון כזה שאתה יכול לקבוע לכל אפליקציה כמה זמן אתה רוצה. אבל אם מישהו אחר לא שם לך סיסמה על זה, אלא אתה קבעת את זה, אז אתה יכול לבקש עוד 15 דקות, או להגיד, היום תתעלם מזה. אז אין יום, מאז ששמתי את זה, וזה כבר 30 שנה, אין יום כזה שלא התעלמתי מהמגבלה הזאת. אבל אני לא יודע, אני חושב שזה תמיד היה, אתה יודע. אני כאילו מכיר אנשים מבוגרים שכזה, אם הם לא קונים עיתון, הם מתחרפנים, שאין להם את זה. אתה יודע, כאילו, או איך אתה לא רואה חדשות? לא רואה חדשות, אני רואה אינסטגרם כל יום, זה מה שאני רואה.
לא, גם אני מת על כאן. כאילו יש להם את הערוץ יוטיוב, אז הם עושים לך סקירה, ואז נגיד חודש לא ראיתי חדשות, מסתכל, סקירה.
כן, כי חדשות היום זה סיוט. א', הם חצי מהזמן מספרים על תוכניות אחרות שיש להם בטלוויזיה. ועוד חצי מהזמן רבים אחד עם השני, וכאילו, לא יודע מה, זה פשוט אני לא מבין, בכלל לא מבין מי רואה טלוויזיה, כאילו, למה צריכים את זה בכלל.
ומשהו, מקום בחול שהיית רוצה להיות בו, לגור בו, או ש...
לא, אני אוהב את תל אביב.
משפיע מאוד. אותך, משפיע עליך.
משפיע עליי, לא, לא חושב שמשהו משפיע עליי, מבחינת מקום כאילו.
כן.
תל אביב. לא, אני מרגיש שאני כאילו בכל... אתה יודע, היום אתה... לפעמים יש את מייק ג'יינט, כן? המאייר.
ברור.
כשאתה רואה איפה הוא חי כאילו, זה כזה...
הוא בסן פרנסיסקו?
לא.
מה לא?
בסן דיאגו.
סן דיאגו.
אבל גם, כאילו הסביבה שלו, לפעמים כזה צילומים של החצר האחורית שלו, זה מין מדבר וקוצי, כאילו מין הכל כזה, אתה יודע. יש לזה איזה רומנטיקה כזאת, אבל כזה אני אומר, וואי, היה נחמד להיות שם, באיזה, או בטקסס כזה, אתה יודע, באיזה מקום פשוט, 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 פשוט. בלי מכתבים מהבית ספר, בלי קורונה, בלי בחירות פעם רביעית, בלי כאילו לקלל כל היום בכביש. במקום שאני נוסע באוטו, אני מתחיל לקלל כמו מטורף, אני לא יודע למה זה קורה לי, אבל כאילו, ככה אני נוהג.
צריך לעשות מדיטציה. אתה צריך להוריד Headspace, אתה מכיר את האפליקציה?
זהו, אתה מבין, אתה לא יכול להגיד לי תעשה מדיטציה, אתה חייב שלא לתת לי לינק לאיזה אפליקציה, כן?
כי אף אחד לא הצליח לעשות את זה לבד מספר. ואז אתה עושה Headspace כל יום איזה 5 דקות בבוקר, ואתה מקלל פחות בכבישים. כן. תנסה את זה.
אני אמשיך לקלל.
מה הצבע האהוב עליך?
זה, אני שמעתי את השאלה הזאת כמה פעמים בפודקאסט שלך, וזה כאילו נשמע לי תמיד נורא מוזר שלאנשים יש צבע אהוב. ואז היום, בגלל שידעתי שאני בא, התחלתי לחשוב, כאילו, מה הצבע האהוב עליי, מה הצבע? אני אוהב את הוורוד. וורוד זה צבע יפה.
יפה. אני אוהב גם לשחק, יש את השקיפות, ואז זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות מישהו חולה ממש. מה עוד? עכשיו קצת על השראה, שאתה יודע, אתה אומר לסטודנטים, זה הבריף, אתם עושים טטטי, השראה. מאיפה אתה ממליץ להם היום לחפש השראה?
אני תמיד ממליץ לסטודנטים לחפש השראה, לא במדיה שבה הם מתעסקים.
אוקיי.
אני אסביר. אם הם עכשיו צריכים לעצב אפליקציה, אז לא להסתכל על אפליקציות.
לא לגעת בדריבל?
זה אסון. ואם הם עכשיו מעצבים דמות, אז לא להסתכל על עיצוב דמויות. קודם כל יש השראה מסביב, כאילו, החיים. זה אני תמיד אומר להם, כאילו, תפסיקו להסתכל איך מסגננים. תסתכלו על חתול אמיתי ותמציאו איך אתם מסגננים. חיות בסופו של דבר הוא מאוד לא ריאליסטי, יכול להיות שהוא מאוד מסוגנן, יכול להיות מאוד קרטוני, יכול להיות מאוד מופשט, יכול להיות כל דבר. אבל תסתכלו על חתול אמיתי, הוא פה לידכם. ואם אין לכם חתול ואתם רוצים את דוב קוטב, אז תסתכלו על תמונות של דוב קוטב. אל תסתכלו על איך אסנת מציירת את דוב קוטב, אסנת שלה. מציירת את דוב קוטב. תסתכלו על הדבר האמיתי, כי אחרת אתם מסגננים כמו שמישהו אחר סגנן. זה דבר אחד. דבר שני, אי אפשר להיות מעצב טוב, בלי להתעניין באופנה, בארכיטקטורה, במוזיקה, בעיצוב תעשייתי, בקולנוע. פשוט אי אפשר. אתה לא, אתה... זה הכי סיוט, הפורטפוליום האלו שאני מדי פעם מקבל, שזה הכל נראה כמו הורדתי 10 סקרינשוטים מדריבל ועשיתי בדיוק כאלה, רק החלפתי טקסטים, כאילו.
ומה הפורטפוליו שאתה אוהב?
באיזה בחינה?
שכן הדליג אותך, ולא...
שהוא מושפע, שהוא חושב, שהוא מתכתב, שהוא עמוק ומגוון. כן. ולפעמים הוא גם יכול להיות מאוד מחודד ומקצועי לאיזה משרה ספציפית, אבל כל עוד אתה סטודנט, אתה חייב, 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 חייב. אני זוכר שהייתי סטודנט, היה לי מורה, אבי אייזנשטיין, שאפשר לעשות על המורה הזה פודקאסט בנפרד של 18 שעות, אבל הוא היה תמיד אומר, כשאתה מעצב, אתה מעצב בהכל. גם כשאתה לוקח סקית, כאילו, סקית ניילון, לשים בה נעליים להחליף, בשיעור ספורט בבית ספר, אתה רוצה שתהיה לך סקית יפה. אתה לא יכול לקחת סתם סקית של שופרסל וללכת איתה, כאילו. אתה מבין? עכשיו, זה קצת כאילו מתנסה, אבל זה לא מתוך זה שכאילו אני יותר טוב מכולם, זה מתוך זה שאני כאילו, אני רוצה שהכל יהיה יפה. אני רוצה שהכל יהיה יפה סביבי. אני לא רוצה ללמוד בכיתה עם שעון של אגודת הסטודנטים על הקיר, כי זה שעון מכוער מפלסטיק, עם כיתוב בכתב גוטמן יד ברש. אתה מבין? אתה לא יכול ללמוד עיצוב בכיתה כזאת. זה קשה.
זה גם שנים, אתה מבין? כאילו אי אפשר גם לבקש מסטודנט שהוא כולה זה, זה באמת שנים של כאילו עבודה ו... אני מסכים, נגיד, שיש את זה שאתה אחרי שנה א', נגיד, אתה נוסע לחול, או שאתה הולך למקום אחר, פתאום הכל מתפוצץ. כאילו, אתה מסתכל על שלטים, אתה מסתכל על מספרי בניינים, אתה... הכל פתאום אתה אומר, וואו, איזה השקעה. ישבו פה, עיצבו. אבל זה כאילו איזה שריר שאתה מפתח אחרי שנים.
אבל בשביל זה, צריכים ליצור סביבה כזאת. זה חשוב... זה כמו שיש מחקרים שברגע שהשכונה יפה או בתים יפים, אז הפשיעה יורדת, אתה יודע, או פשוט לאנשים יש חיים יותר טובים, כי הרחוב שלהם יפה, והוא לא נראה כמו, אתה יודע, הדבר הכי מכוער ודוחה ביקום. ואתה יכול לקחת אנשים שרגילים לתנאים מאוד קשים, וברגע שאתה שם להם גינה, או מנקה להם את הרחוב, או משקיע בשילוט ברחוב, או לא תוקע להם איזה בניין מכוער מעל בניין שלהם, אז החיים שלהם נהיים אחרת. הם, אתה יודע, או כמו שאתה אמרת, נוסעים לחול ורואים עוד דברים חוץ מהשכונה הזאת או מהעיר הזאת שבהם הם גדלו. ואז אם אנחנו מדברים על עיצוב, אתה מכניס אנשים שהם עדיין לא משכילים, שהם עדיין לא נחשפו. אתה רוצה לשים אותם במקום יפה, אסתטי, מעוצב, שהשילוט בו יפה, שהכרזות בו יפות, שהתיקים שמחלקים להם מתנה, זה לא תיקים של אגודת הסטודנטים עם רקמה. אתה יודע על מה נדבר? אני זוכר בתקשורת חזותית בשנקר מחלקים כזה שי לכל מי שמתקבל שנה א' מנסקית כזאת, עם כמה טושים, קליפסים, פחם, סקייצ'בוק. ואתה מסתכל על זה, ואתה אומר, וואי, זה כאילו קלמר הכי פלצני בעולם. בחיים לאף אחד לא יהיה כזה קלמר, כי זה נורא נורא יפה. הכל כאילו שחור לבן, קצת אדום, כלים הכי טובים, ופתאום יש לך את השרפי הזה אחד, עווה, לא רגיל. וכאילו, אבל אתה מבין כמה זה משפיע על בן אדם שבא ללמוד, כי הכל נורא נורא יפה, והכל נורא מוקפד. אבל אז הוא נכנס למעלית, והולך לחנייה, ואתה יודע, כאילו, זה הכל. זה הכל, כן.
זה מה שנקרא סרוויס דיזיין, שבארץ אין כל כך...
כן. כן, כי כאילו, אתה יודע, יש לנו בניינים של מפעל הפיס פה. ראית פעם? כאילו טונה של כסף, בונים מתנס, עם כדורים בצבע טורקיז משנות ה-90, וקונוסים, ואלוהים יודע מה, והכל שייש, כאילו, מקצה לקצה, ואתה מסתכל, אתה לא... ואין שום קונטקסט לסביבה ולעיר, ולאיפה זה נמצא, אתה כזה מנו. מה? אתה יודע, כשאתה נוסע בחולון ויש את הפחים האלו בצורת כדורגל, אתה אומר, מה קורה פה, כאילו? מה, אתה יודע. אבל בסדר, אנחנו לא ביפן.
זה אקלקטי.
אנחנו לא ביפן, שם הכל יפה. פה מנסים, אתה יודע.
כן, זה מה שהתיירים אוהבים גם. יש לך משהו להוסיף?
להוסיף לי מה? יצאתי ממורמר, אה?
לשעה 42.
וואי, 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 טוב. אז אנחנו נסיים.
אוקיי.
אחלה, תודה שרחת אותי.
תודה שהגעת.
ממש כיף. ותמשיך, זה כיף לשמוע וזה כיף להכיר עוד אנשים, ואל תפסיק בבקשה. ביי.
תודה, אני ברור מה זה. אחרי שביקשת גם. אני אסיים עם משהו זיכרון שלי, אני זוכר מהקורס של אולג, שאני כבר לא יודע מה זה היה הקורס הזה, אבל עשיתי אפליקציה, ועשיתי איזה שפה, ואז הראיתי לו משהו בדריבל, והוא אמר לי, תעזוב את זה, תעשה מה שאתה עושה. ובסוף עשיתי את האפליקציה הזאת, ואולי עד לפני 4 שנים, לא יודע, היא הייתה אצלי בתיק עבודות, כי אנשים ממש התלהבו מזה, וזה היה מדהים. וזהו, ולמדתי הרבה בלימודים ממך, ואני חושב שאחרי השיחה הזאת נראה אנשים ירצו גם להתעניין לראות מי זה, ויש את אלה שמכירים, אז אני לא אחפור בזה. אבל היה לי כיף כאילו לשמוע אותך ככה, כאילו מספר וחוויות. אז זה היה פרק מעניין, אז מאוד נהניתי, אז תודה.
תודה שהגעת. לך.
וזהו, תודה לכם שהייתם שותפים. פרק נוסף של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. שבוע הבא עם מאייר, מאיירת נוספים. חוץ מזה, אולג יכין משהו בפרוקרייט, ואז תראו את זה בפרוקרייט TLV. של מקשקש. כן, ויש פינה חדשה של מקשקש שאני מזמין באינסטגרם אנשים, אני מצלם לייב, ואז אתם יכולים דקה וחצי או 2 דקות לדבר על הפרוסס שלכם, על מה אתם עושים עכשיו, פרויקט שבא לכם לחשוף. אז אתם יותר מוזמנים לשלוח הודעה ולעלות לשידור של 2 דקות. זהו, היה כיף, ותודה שנשארתם עד הסוף, הפרק הכי ארוך של מקשקש אי פעם שהיה. זהו, אחלה יום, ורק בריאות. יאללה ביי. ביי אולג.
ביי.